ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לרעיונות, לסיפורים ולאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רוליק. שלום ענת.
שלום גיא, איך היה לך השבוע?
היה שבוע מאוד עמוס. אני רוצה להזכיר לזה, התחיל ביום שבת אחר הצהריים, שניסיתי למצוא דרך להתחבר דרך המחשב בכל דרך לאפליקציה של רשת CBS. רציתי לראות את 60 Minutes עם החושפת של השחיתויות של פייסבוק בשידור חי. אין לי כבלים בבית. ואז גיליתי שחייבים לשלם כדי לראות את CBS בלייב. אני חייב להגיד שבסוף הצלחתי, אבל זה היה די מאכזב. הייתי בהחלט יכול לחכות עוד 24 שעות לדיווחים של מה היא אמרה ב-CBS, ולא הייתי חייב לראות את זה בשידור חי. זה היה די מיותר.
האמת, גיא, שחשבתי שתפתח עם משהו אחר שקרה השבוע, אבל אני בכלל רציתי לשתף אותך על הסימן הראשון שלי לכך שהסתיו הגיע.
אוקיי, מה הסימן?
אמא שלי הכינה מרק חרירה.
אוקיי, אז תסבירי לנו למאזינים שבאו מתפוצה אחרת.
זה המרק הכי טעים שיש, יש בו עדשים וחומוס ויטריות, והוא מרק נורא כבד ומאוד חורפי, וככה כשמגיע החורף היא מכינה אותו, ופעם הבאה שתהיה פה אני אכין לך. חוץ מהסתיו המשמח, יש לי כמה דברים שאני רוצה לומר על פייסבוק, על צוקרברג ועל גיא רולניק. מוכן?
כן. וכל זה אני מבין בגלל תגובות שקיבלת אחרי הפודקאסט שבוע שעבר.
תגובות זה אנדרסטייטמנט. קיבלתי, חטפתי אש יותר נכון, ואני רוצה להבהיר כמה דברים ולספר סיפור קטן. אז אני לא נגד רגולציה כמובן, אני חושבת שלבדה זה לא מספיק, ומה שאני ניסיתי להגיד בשבוע שעבר שאין לי בעיה עם רגולציה, יש לי בעיה עם חפירות, גיא, וחמש שנים אתה כבר חופר נגד פייסבוק, ואני דפתי שפשוט נתמקד בנושאים אחרים. ועוד משהו אחד קטן, שכשהתייחסתי לדוגמה אישית, התכוונתי לזה שאתה יודע, כל פעם יגיע נבל אחר, שנצטרך לעשות רגולציה כדי להגביל אותו, ולכן יש גם חשיבות לחינוך, לדוגמה אישית ולאחריות אישית, ובתוך כל זה יש לי גם סיפור. בין כל המגיבים היה גם אחד שאני מעריכה במיוחד, עמרי זרחוביץ', הוא כתב ההייטק שלנו, והוא התחיל את השיחה שלנו ככה, ענת אל תעלבי, אבל אני עם רולניק. והוא אמר לי, תשמעי, אחריות אישית זה נחמד, אבל בואי, כולנו מכורים, אתה יודע, יש מי שדואג שנהיה כאלה, ולכן בלי שקיפות קודם כל, ורגולציה זה לא יעבוד. ואני חשבתי שהוא טועה, כי אני לא מכורה, ואני יכולה להפסיק מתי שאני רוצה. החלטתי שאני מתנתקת, גם מפייסבוק, גם מוואטסאפ, ומאינסטגרם אין לי, אז זה לא בעיה, אבל אמרתי שאני אעשה את זה גם מהטוויטר, ככה כבר הכל כלול. ושלחתי הודעה בוואטסאפ לכמה אנשים, גם לך, שאני לא אהיה זמינה 24 שעות.
ואני חשבתי שנסעת לאיזה ריטריט של יוגה שוב.
לא, אז זה יקרה ביום שישי הבא, גיא. ופתאום נורא חיפשו אותי כל מיני אנשים שקשורים בעבודה, והבנתי שאני לא יכולה, שזה נורא נחמד שאני רוצה להתנתק מהוואטסאפ, אבל כל העולם נמצא שם, אני כנראה לא כל כך יכולה. אז החלטתי להחריג את וואטסאפ מהניסוי הקטן שלי, או מהאתגר, כמו שהבן שלי קרא לזה. החזרתי את הוואטסאפ, הודעתי לכולם שאני בוואטסאפ, וחמש דקות אחרי זה הכל קרס, ואני חייבת להודות שמאוד נהניתי מהשקט.
כן, בהחלט. גם אני נהניתי מהשקט. אני חושב שכולם נהנו מהשקט. אני לא חושב שזה קשור כל כך לשאלה. תראי, שאנחנו היינו נהננו מהשקט, את צריכה לדעת שעשרות מיליוני עסקים קטנים בכל העולם, שעושים את רוב המחירות שלהם דרך פייסבוק ואינסטגרם, ראו את הסיטואציה הבאה. הם מכניסים את האלפי דולרים או את עשרת אלפי דולרים הרגילים שלהם, ההוצאה היומית כדי להביא לקוחות. ולקוחות לא מגיעים, ואף אחד לא יחזיר להם בינתיים את הכסף הזה. אני שמעתי על עסקים קטנים שאיבדו בין רבע לשליש מההכנסות שלהם באותו יום. להרבה אנשים זה דבר משמעותי.
טוב גיא, אז אחרי ששוב דיברנו על מונופולים דיגיטליים, נעבור לנושא שלנו היום, שהוא שכר הבכירים במשק, והחלטנו להתמקד בו בעקבות המחקר שפרסמת גיא בשבוע שעבר בטור שלך, ולפיו הגבלת השכר של בעלי תפקידים בבנקים, בחברות הביטוח ובבתי השקעות לעד פי 35 משכר המינימום של העובדים בחברה, לא פגע בביצועים שלהם. בחלק מהמקרים אפילו ההפך קרה.
ענת, הסיפור עם המחקר הזה הוא לא רק שהתוצאות של הבנקים השתפרו בשנים שלאחר הגבלת השכר המנהלית שקפתה כנסת ישראל על המוסדות הפיננסיים, אלא גם שתגובת השוק כן, השוק המניות להגבלת השכר הייתה חיובית. המניות של הבנקים והמוסדות הפיננסיים קפצו בשיעור מובהק סטטיסטית. ואני רוצה להזכיר לך את הרקע כמובן שבו מתקבלת ההחלטה הזאת. מדובר אחרי עשור או שניים של ויכוח ער לגבי שכר הבנקאים בישראל. באותה שנים הוא היה 7, 8, 10, 15 מיליון שקל, כאשר הבנקאים וכל האנשים שעובדים אצלם, ובמדינת ישראל הרבה אנשים עובדים אצל הבנקים, וזה דוברים ויחצנים ולפעמים גם פוליטיקאים ורגולטורים, תמיד הסבירו שהשכר הגבוה של הבנקאים הוא נגזרת מהרווחיות ונגזרת מחוזים שנחתמים בשוק החופשי בצורה יעילה. ואיכשהו לחלק מהאנשים, לחלק מהעיתונאים, למחוקקים, הייתה איזו אינטואיציה שבעצם השכר הגבוה הזה משקף דברים אחרים, אנחנו נדבר עליהם היום בפודקאסט.
אבל לפני שנגיע לכל זה, נחזור לרגע לאותה ישיבה דרמטית בוועדת הכספים בכנסת במרס 2016, שבה אושרה החלטה ועברה למעשה לאישור הכנסת. ועדת הכספים היא מקום סוער לעתים, אפרורי קצת לעתים, אבל הפעם בסיום הישיבה התרחש משהו בלתי צפוי. בואו נשמע.
מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, ירים את ידו?
אז החוק להגבלת שכר הבכירים מאושר על ידי הכנסת ברוב של 56 חברים, ולמעשה מציב רף עליון של 2.5 מיליון שקל לנושא משרה בתאגידים פיננסיים. ומנהלי הבנקים, כמו שאמרת גיא, וחברות הביטוח שהתרגלו להביא הביתה משכורות גבוהות של 7 ו-8 מיליון שקל בשנה, היו גם כאלה כמו מנכ״ל המזרחי טפחות עם 15 מיליון שקלים בשנה, נאלצו עכשיו להסתפק בפחות, בהרבה פחות. וגיא, אתה זוכר את הימים האלה?
כן, בטח שאני זוכר את הימים האלה, אבל היום הזה של הדיון בכנסת הוא יום די דרמטי ויום די מיוחד, הוא מפתיע, ובגלל ההפתעה הזאת, שתכף נדבר עליה ספציפית, בעצם רק ההפתעה הזאת היא שאפשרה לעשות את המחקר, קו נטוי ניסוי הכלכלי המיוחד הזה.
עוד נגיע למחקר, באופן לא מפתיע המהלך לא עבר בקלות, למעשה היו ניסיונות עוד קודם להעביר איזשהו חוק של שלי יחימוביץ' למשל, לנסות ולגבש סוג של הצעות להגבלה או לפחות לפיקוח על שכר הבכירים, אבל זה לא עבד. עם אישור החוק בכנסת, בין היתר, דרך אגב, בזכות המחאה החברתית שפרצה 5 שנים קודם והניע את המהלך, החלו להישמע קולות נגדו. חלקם הגדול, באופן טבעי, היה של אנשים שעלולים היו להיפגע מכך. הם חששו, כך הם אמרו לפחות, מההשלכות שלו, לא רק עליהם, חס וחלילה, אלא גם על הציבור כולו. כך למשל, הם טענו שהחוק יפגע במוטיבציה של המנהלים הבכירים להתאמץ עבור המשקיעים, שהיא תביא בהכרח לירידה בשכר דווקא של מנהלים בדרג הביניים, שהיא תבריח את המנהלים הטובים לחול, ושבסופו של דבר יופקר כספם של החוסכים. בואו נשמע מה חשבה על החוק המנכלית של בנק לאומי באותם ימים, רקפת רוסק המינוח, שהרוויחה 8.1 מיליון שקל בשנה.
לגבי הנושא של שכר בכירים, אני אגיד את הדבר הבא. מה, בעיה למצוא מנכל בנק? אפשר לרדת פה למטה, עכשיו, עצם האמירה הזאת מסבירה לנו את קודש הבעיה. יש כמובן מקרים יוצאי דופן, לא הגיוניים, אפילו מרגיזים, אבל בסופו של דבר, זה לא משנה כמה אנשים עזבו בעקבות חוק שכר בכירים. אף אחד לא קם ועוזב תפקיד אחר בוקר באמצע, רק בגלל שמישהו חוקק חוק שמרגיז אותו. האם מצטיינים שיחלמו ללכת לכל מיני מקומות? האם יחלמו ללכת למגזר הפיננסי? לדעתי, אחד משמעית לא. העליהום הזה הוא מאוד מאוד
מזיק. מעניין ענת שבחרת להתחיל עם רקפת רוסק, כלומר, ובנק לאומי, ובואו אני אספר לך סיפור שאני חושב שלא סיפרתי בפירוט אף פעם, של מאחורי הקלעים של מינוי מנכ״ל לבנק לאומי. גליה מאור הייתה מנכ״לית בנק לאומי תקופה מאוד ארוכה, כמעט 20 שנה, ואז היא פרשה, היא רצתה להיות יושב ראש, היא לא הצליחה להיות יושב ראש, והתחיל מרוץ להחלפתה, ובמרוץ הזה כמובן השתתפה בת חסותה אז, רקפת רוסה קמינח, והשתתפו גם אנשים מחוץ לבנק לאומי. ושניים מהם הרגישו צורך להיפגש איתי לפני ההחלטה של הדירקטוריון. הם חשבו שאם הם ייפגשו איתי, הם עושים לעצמם איזה לובי. הם טעו בגלל שלא התכוונתי לכתוב ולהגיד מי המנכ״ל המועדף לדעתי, אבל בכל אופן הייתה הזדמנות לפגוש שורה ארוכה של אנשים בכירים די במשק. ואז, ממש כמו החוקרים, ניסיתי לעשות ניסוי, לא רובסטי וסטטיסטי ורציני כמו שעשו החוקרים, אלא עשיתי ניסוי אחר. בעודי יושב בבית קפה קטן, מחוץ לעיר עם אחד המועמדים, אגב אדם מאוד מפורסם במערכת הפיננסית והממשלתית, והוא מסביר לי למה הוא האדם הראוי להיות מנכ״ל בנק לאומי, ומדוע המועמדים האחרים הם בעייתיים, יש איתם בעיות אתיות ובעיות אחרות, וניהוליות ובעיות אחרות. שאלתי אותו קו נטוי אותה, תאמר לי בבקשה, ככל הידוע לי, יש יוזמה במשרד האוצר, ואולי גם יש לה גם תמיכה בוועדת הכספים, להגביל את שכר המנהלים בצורה משמעותית. מדברים על, בבנק לאומי על שכר בעלות של מיליון שקל בשנה. כמו שאמרת, באותה תקופה המשכורת הייתה 5, 6, 7, 8, לא אמרתי לו הגבלה של 2.5 מיליון שקלים, אמרתי לו מיליון שקל בשנה. האם אתה מעוניין בתפקיד? לא ידעתי לאיזה תשובה לצפות, חשבתי שהוא יפתח באיזה דיון הרגיל על שכר מנהלים, ואז קרה דבר נורא מפתיע. עוד לא הספקתי לסיים את המשפט, והוא קפץ כנשוך נחש ואמר, אני רוצה, אני לוקח. כלומר, להבהיר לי שזה בשום פנים ואופן לא נחשוב שאנחנו לפסול אותו, להוציא אותו מהמרוץ, ואין לו שום בעיה עם שכר של מיליון שקל. בדיעבד כמובן זה לא מפתיע לחלוטין, בגלל שעדיין להיות מנכ״ל בנק לאומי זה משרה עם הרבה יותר, עם הרבה מאוד יוקרה ומעמד ותנאים, אבל זה סוג של אינדיקציה מסוימת למה שתכף נראה מהמחקר.
כן, רק בסוף הוא לא קיבל את התפקיד, אתה יודע.
הוא לא קיבל את התפקיד.
טוב, בכל מקרה, למרות צעקות הגוואלד של אותם מנהלים בבנקים ובחברות הביטוח, והעתירה לבגץ שהוגשה על ידי מנהלי חברות פיננסיות, כעבור 5 שנים מתברר שהשמיים לא נפלו. אז גיא, המחקר טוען בעצם שהעובדה שאותם מנהלים כבר לא הרוויחו מיליוני שקלים, לא שינתה בעצם את המצב, ומה שמעניין הוא שהחוקרים עצמם טענו שהם הופתעו מהתוצאות.
תשמעי, רוב הספרות הכלכלית מתייחסת לשכר המנהלים כאל דבר יעיל. כלומר, חוזים שנקבעים בשוק החופשי, ואין הרבה כלכלנים שכופרים בדבר הזה. וגם אלה שחושבים שהשכר מופרז משיקולים של הוגנות חברתית, אי שוויון, בעיות של סיכון מוסרי, הם מציעים בדרך כלל לטפל בזה בעיקר באמצעות מיסוי גבוה. מיסוי גבוה על בעלי שכר גבוה בכלל, או על במערכת הפיננסית. והנה באים חבורה של כלכלנים ישראלים, 4, כולם עם התמחות במימון, ומשתמשים בניסוי מיוחד שהיה בישראל, ומוצאים דבר, תוצאה, שהייתי אומר נחשבת כמעט טאבו בספרות הכלכלית העולמית.
השאלה עכשיו, אם אפשר וצריך להכיל את אותן מגבלות על ענפים אחרים במשק, היא בעצם מעניינת, אבל עוד נגיע לזה. בינתיים נמצאת איתנו פה אחת ממחברות המחקר, דוקטור אפרת שוסט, מהאוניברסיטה הפתוחה. שוסט היא חוקרת בתחום המימון והחשבונאות, והמחקרים שלה מתמקדים בדיווח כספי של החברות ובהשלכות של זה על שוק ההון. היא עבדה בעברה במשך 10 שנים כמנהלת בחירה במחלקת הייעוץ הכלכלי של משרד רואי חשבון גדול. פרסומת אחת ומתחילים.
שלום, כאן אפרת שפירה רוזנברג, ואני שמחה להזמין אתכם להאזין להסקט מפלגת המחשבות, שבו מיכה גודמן ואני צוללים אל תוך הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית.
20 פרקים המוכיחים שההגות שמאחורי הפוליטיקה יותר מעניינת מהפוליטיקה.
העונה הראשונה כבר באוויר, ובקרוב גם העונה השנייה. עכשיו, באתר בית אביחי ובזירות ההסקטים המובילות.
שלום אפרת.
שלום וברכה.
אז למה הופתעתם ממסקנות הדוח? למה ציפיתם?
קודם כל, אנחנו ארבעה אנשים, אז הציפיות היו קצת שונות. התחיל ככה, בספרות יש ויכוח מאוד מאוד גדול. ברור, ויכוח שרץ כבר באמת משהו כמו 20 שנה. האסכולה הקלאסית באה ואומרת שתגמול מנהלים הוא באמת, כמו שגיא אמר, תוצאה של כוחות השוק, יש שוק למנהלים וחברות מתחרות ורוצות להשיג את המנהלים הכי טובים. וככל שהחברה גדולה יותר, הערך של המנהל גבוה יותר, ותהיה מוכנה לשלם לו יותר, כי נניח שחברה שווה 100 מיליון דולר, והמנהל יכול לתרום לה עוד פרומיל לשווי, מעבר למה שיכול לתרום המנהל המוכשר שבא אחריו, אז שווה לה לשלם המון כסף, אפילו 10 מיליון דולר, כדי לקחת אותו מנהל. אז זו הגישה הקלאסית בספרות. מצד שני, יש אסכולה שהתפתחה קצת מאוחר יותר, שבאה ואומרת ששכר מנהלים לפעמים הוא לא תוצאה באמת של כוחות השוק, כי יש כשלים. יש כשלים בעיקר בממשל תאגידי. הרבה פעמים מי שקובע את השכר הם המנהלים עצמם, הדירקטוריון קואופרטיבי, לא בהכרח מייצג את עניינם של בעלי המניות, אלא יש לו אג'נדה משלו, ולכן אנחנו יכולים לראות כשלים. ויותר מזה, כשיש כשלים בחברה אחת או כמה חברות בענף, יש החצנה של הנורמות לשאר החברות. אז זה ויכוח מאוד מאוד גדול שיש בספרות, ומאוד קשה לפתור אותו, מכיוון שכשאנחנו באים ומסתכלים על החברות שעובדות בשוק, בעולם, ואנחנו רואים שבחברות גדולות ורווחיות מנהלים מרוויחים הרבה, אנחנו לא יודעים להגיד אם החברות האלה גדולות ורווחיות כי המנהלים הם מאוד טובים, או שבגלל שהחברות מאוד גדולות ורווחיות, המנהלים יכולים למשוך שכר גבוה. אז נורא קשה להבין באמת במציאות שיש את טיב הקשרים. ופה הסיפור של החוק הייחודי בישראל נתן לנו הזדמנות מאוד ייחודית. עכשיו, מכיוון באמת שיש ויכוח מאוד גדול בספרות, ומכיוון שבאמת קשה להבין, אף אחד מאיתנו לא נמצא בחדרי דירקטוריון של המנהלים וחברות הביטוח שבהם מאשרים את השכר, אז קשה לנו להגיד אפריורית אם באמת חוזי התגמול הם יעילים או לא. מה שכן, אנחנו באמת לא ציפינו לתגובה כל כך חזקה ומובהקת. תופעות במחקר קשה לראות. בדרך כלל מחקרים מתבססים על המון תצפיות כדי לנטרל את הרעש. ובמקרה הזה היה לנו בסך הכל 20 גופים. ולא ציפינו לראות תופעה שתהיה כל כך חזקה, שתהיה מובהקת, אז זה בהחלט הפתיע אותנו.
כשדני צידון, מי שהיה אז המשנה למנכ"לית בנק לאומי, הוא הודיע על התפטרותו, זה היה כמה ימים לאחר אישור החוק, הוא אמר, החוק הזה, שעל סבירותו תעיד ההיסטוריה של ישראל בשנים הקרובות, משדר מסר נורא בעיניי, כאילו המערכת הפיננסית היא אויב הציבור, ולכן היא מותרת בפגיעה. ואני רוצה לשאול אותה, 5 שנים אחרי אישור החוק, יש כבר פרספקטיבה, כמו שראיתם במחקר שלכם, אז מה בעצם מעיד ההיסטוריה?
מה שהיה מעניין מאוד באותו חוק, אותו בעצם ניסוי טבעי שהכלכלה, שהרגולטור הישראלי, הכנסת סיפקה לנו, זה שיכולנו לראות מה קורה שיש הגבלה שהוטלה פתאום על שכר הבכירים. בעצם אם אני מסתכלת על אותן שתי אסכולות שדיברנו קודם, אם אנחנו מאמינים ששכר מנהלים נקבע על ידי השוק והוא יעיל כלכלית, מגבלה בעצם תביא לפגיעה בשווי ולכן נצפה לראות שתהיה תשואה שלילית בשוק. לעומת זאת, אם זה פונקציה של טובות הנאה שהמנהלים מושכים, ההגבלה או ביטול של זה לא יביא לתגובה שלילית, אלא יכול אפילו להביא לתגובה חיובית. ומכיוון שהניסוי הזה בא באופן מפתיע, אפשר לראות באמת מה קרה בדיוק באותו זמן. אנחנו יודעים בדיוק מתי זה קרה, ואפשר לראות איך השוק הגיב באותו יום. ומה שאנחנו ראינו והיה מאוד מעניין, זה תגובה חזקה חיובית. המניות של אותם גופים עלו בממוצע ב-1.8%, בזמן אירוע שזה הרבה. בשביל לסבר את האוזן, החברות במדגם היו שוות במצטבר 90 מיליארד שקל, פחות או יותר, באותו זמן. 1.8% מזה זה משהו כמו 1.6 מיליארד שקל. זאת אומרת, זה עליית ערך מאוד גדולה בשוק ההון הישראלי. זה אינדיקציה שהשוק מאמין שאותה פעולה, אותה מגבלה על שכר הבכירים, במערכת הפיננסית הייתה אירוע חיובי. מבחינת השווי לבעלי המניות.
המתנגדים, כמו שאמרתי בהתחלה, הם בעצם טענו שהיא תפגע בביצועים של הבנקים. אני רוצה לשאול אותך, שוב, מה קרה בפועל? המתנגדים למשל טענו שהיא תביא לגל עזיבות של מנהלים, הם טענו ששכרם של דרג הביניים ייפגע, הם טענו אולי שהביצועים ייפגעו. אז מה בעצם קבע ומה מתוך זה בדקתם?
אוקיי, אז בדקנו שני דברים. בדקנו את הביצועים ובדקנו את העזיבות, את היקף העזיבות. מבחינת הביצועים, בדקנו מספר פרמטרים, תשואה להון, תשואת מניה, שיעור רווחיות, כמה פרמטרים מקובלים, וראינו שבאף אחד מהם לא הייתה הרעה, ואפילו להפך. חשוב לציין שבדרך כלל הביצועים של הבנקים נבחנים בהשוואה למה שקורה במשק. למשל, לגידול בתמ"ג. הגידול בתמ"ג בתקופה שלאחר החוק היה קצת יותר נמוך מאשר בתקופה שלפני החוק. אז על פניו היינו מצפים שאם הכל היה נשאר אותו דבר, הייתה איזושהי הרעה קטנה בביצועים של הבנקים, הם היו קצת פחות טובים, ושוב אנחנו לא ראינו את זה. אז אין לנו אינדיקציה לפגיעה בביצועים של הבנקים. אני לא רוצה להגיד שזה גרם לשיפור, כי קרו עוד הרבה דברים בעולם, אבל על בסיס המידע שיש לנו, שוב, אנחנו לא רואים איזושהי אינדיקציה לפגיעה בביצועים של הבנקים.
בקיצור, חתכו להם את השכר בכמה? ב-70% בחלק מהמקרים, ושום דבר לא קרה.
חתכו להם את השכר, וזה נראה שהביצועים לא נפגעו. כן, אז זה באספקט של הביצועים. מהבחינה של הפרישות, אז ראינו שבאמת היו כמה עשרות פרישות בתקופה של השנים שלאחר החוק, שדווחו בהרחבה.
היו גם לפני אבל, צריך להגיד.
כן, וכאן אני מגיעה לנקודה. ואז אמרנו, בסדר, זאת אומרת, זה שהיה עזיבות לאחר החוק שתוקשרו זה מעניין, אבל בואו נראה מה קרה לפני החוק ונשווה. והסתבר לנו שבתקופה שלפני החוק, אם אנחנו מסתכלים על תקופת זמן מקבילה, שיעור העזיבה היה הרבה יותר גבוה, למעשה כמעט פי שלוש. במונחים שנתיים של קצב עזיבה. אז שוב, גם פה אנחנו לא ראינו אינדיקציה לעזיבה מוגברת של מנהלים.
כלומר, את לא התפלאת, אפרת, מהסיפור שסיפרתי לך על מישהו שהיה מוכן לקחת את התפקיד של המנכ״ל אפילו במשכורת של מיליון שקל?
תשמע, אני הייתי גם מוכנה לקחת במיליון שקל, אבל...
גם אני.
באקדמיה אנחנו לא מגיעים לשם, אבל לא נפלתי מהכיסא בינתיים.
המחקר הזה הוא באמת נורא חשוב, והתוצאות שלו מאוד מפתיעות, ואני רוצה לשאול אותך אם אפשר להשליך מכך על סקטורים אחרים, למשל, הייטק.
זו שאלה מעניינת. צריך מאוד להיזהר, וגם כשאנחנו הצגנו את המחקר הזה, המון ואנחנו מסכימים, מבחינת היכולת להכליל את התוצאות. ספציפית, בקונטקסט הזה של גופים פיננסיים, צריך לזכור שבאמת יש נסיבות או מצב שוק ייחודי, יש איזושהי ריכוזיות, יש חסמי כניסה שמוטלים על ידי רגולציה, יש איזושהי רשת ביטחון של המדינה. כלומר, אפשר לבוא ולטעון שההשפעה של המנהלים על הביצועים של החברות האלו, של הגופים שפועלים בתחום הזה, היא פחות קריטית מאשר בחברות בתחום אחרים. והעניין הזה של תרומת המנהלים לביצועים, זה באמת עיקרון מאוד חשוב בתפיסה שבה שכר המנהלים הוא נגזרת של כוחות השוק.
דרך אגב, גם מה הסיכון שהם לוקחים כמנהלים?
נכון, את צודקת, וגם הסיכון. זאת אומרת, כי באותה ראייה, אם אנחנו באים ואומרים שהמנהל לוקח סיכון מאוד גדול, סיכון של פיתורים, סיכון של תביעות, סיכון מהסוג הזה, שהגוף יקרוס ויגיעו אליו הביתה, אז במקרה של בנקים, כנראה שזה פחות חזק.
אפרת, בואי נדבר רגע על... אני רוצה רגע להיות פרקליטו של השטן, שנייה, לטובת השיחה, לטובת המאזינים, ולדבר קצת על המתודולוגיה של המחקר. בואו נתחיל עם שאלה פשוטה. אולי פשוט התגובה של השוק הייתה מוטעת. השוק לא הבין את הנזקים העצומים שיהיה להגבלת השכר על התמריצים של המנהלים. איך אנחנו יכולים לשלול את זה?
לשלול לגמרי אף פעם אי אפשר, אבל עשינו כמה בדיקות בשביל לבדוק את זה. קודם כל בדקנו מה קרה בתקופה שלאחר מכן. כי אם השוק התבלבל ופשוט לא הבין, ואחרי כמה ימים הבין שהוא עשה טעות, אז אנחנו נצפה לראות תשואות שליליות בימים שאחרי זה. ואת זה אנחנו לא מצאנו.
למעשה אנחנו רואים תשואות עודפות של המניות בנקים מעל השוק ומעל התמ"ג תקופה די ארוכה מאז שעבר החוק.
נכון, עכשיו היו עוד אירועים, זאת אומרת היה עוד מידע חדש שהגיע לשוק, אז אני לא חייב להגיד, להפריד את האפקט של החוק מדברים אחרים. ככל שהזמן עובר, נכנס עוד מידע חדש לתמונה. אבל אני יכולה להגיד שלא ראינו היפוך של אותה תשואה חיובית שראינו. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה שאנחנו רואים שהסיפור הזה, התוצאות שלנו לא נובעות מזה שגוף אחד רשם תשואה מאוד מאוד גבוהה, וכל היתר דשדשו. אנחנו רואים שהתשואות העודפות החיוביות היו על רוב רובם של הגופים. זה דבר שני. דבר שלישי, זה שאנחנו מסתכלים, על כל הגופים האלה ומפרידים ביניהם, כי הם לא כולם מקשה אחת. הם מסתכלים על אלו שנניח בהם יש אינדיקטורים של ממשל תאגידי חלשים יותר. כאלה שמקובלים בספרות האקדמית. למשל, יש מספר נמוך יותר של דירקטורים חיצוניים. יש דירקטורים שהם עסוקים יותר, ואכן תשומת הלב הניהולית שלהם, או תשומת הלב שלהם היא נמוכה יותר. אז אנחנו רואים שהגופים האלה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר. אומרת, אלה הגופים שלכאורה חשודים יותר ברנט אקסטרקשן, בזה שהמנהלים יכלו למשוך טובות הנאה.
רגע, בואי תסבירי למאזינים מה זה רנט אקסטרקשן.
רנט אקסטרקשן זה מצב שבו המנהלים מושכים לעצמם טובות הנאה מהחברה, בעצם שכר שהוא לא מוצדק כלכלית. אז כאשר הממשל התאגידי, ככל שהממשל התאגידי של אותו גוף חלש יותר, יש למנהלים אפשרות טובה יותר, או יותר יכולת לעשות את זה. אז מה שמצאנו שבגופים שבהם שוב האינדיקטורים של הממשל התאגידי נראים חלשים יותר, התגובה של השוק הייתה חזקה יותר.
אפרת, אם לא אכפת לך, אולי תוכלי לשתף אותנו קצת במאחורי הקלעים של האודיסיאה שעברתם עם פרסום המאמר הזה בז'ורנלים הכלכליים. אני שקצת מכיר את התחום הזה, יכול לנחש שכאשר שופט בז'ורנל מקצועי בתחום הכלכלה מקבל מחקר שאומר שהשכר של בנקאים בחברות ציבוריות אינו יעיל, רובם זזים בכיסאם בחוסר נוחות. מה היו התגובות הראשונות שקיבלתם?
היו תגובות מעורבות, אבל כן היו יותר תגובות ספקניות. הייתה מכירה קשה. אגב, המכירה הייתה קשה לא רק בגלל זה, בסופו של דבר שאתה מסתכל ובא...
מה זה תגובות ספקניות? מה אמרו לכם?
זה מתחיל בזה שקודם כל מסתכלים על חוק מוזר שבא מאיזו מדינה קטנה במזרח התיכון עם כמה עשרות גופים פיננסיים, אומרים, נו טוב. אבל אחרי שעברנו את השלב שלנו טוב, יכול להיות שזה מעניין, אז אומרים, יכול להיות שטעיתם, בואו תבדקו, יכול להיות שנוזבם מככה או ממשהו אחר, או שלא בדקתם טוב, לא בדקתם טוב, או שלא עשיתם איזשהו בדיקה סטטיסטית. היינו צריכים די לשכנע. אני חושבת שקצת מעבר לרגיל. באופן כללי, כל תהליך, כל מאמר אקדמי שרוצה להתפרסם, צריך לעבור, צריך לשכנע, צריך לעבור ביקורת. אני חושבת שפה באמת נתקלנו.
תוכל להגיד למה? כי הם אולי חששו לשכר שלהם, או שזה פשוט לא עליהם מופרך?
לא, זה לא שכר שלהם, כי הקוראים הם חוקרים, הם אנשי אקדמיה. פשוט כי התוצאות נראו כנראה קצת מפתיעות, זאת אומרת, בוודאי בעוצמה שלהן.
מה קרה מאז שהמחקר פורסם? אתם רואים ציטוטים, אתם רואים התייחסויות לזה בזירה של הכתיבה לשכר מנהלים?
לא המון.
לא המון, כן. אז כשאנחנו מסתכלים על המערכת יחסים בין הדירקטוריון לבין המנכ״ל, בעצם המערכת יחסים הזאת, שחלק בחלק מהספרות, חוקרים כמו הישראלי פרופסור לושן בבצ'וק והשותף שלו ג'סי פריד מהרווארד, כותבים על זה כבר הרבה מאוד שנים, הם מדברים בעצם על דירקטוריונים שבועיים, captured boards. אז נכון, בבנקים ובמוסדות הפיננסיים יש ריכוזיות גבוהה, יש רגולציה, יש חסמי כניסה, אז אנחנו מרגישים יותר בנוח עם ממצאים שלכם. ובהייטק יש תחרות, ובאמת שם הטלנט, הכישרון, יכול לברוח לחול או למקומות אחרים, ולכן השיווי משקל הוא בשוק הוא שונה.
גם אולי שם הסיכון יותר גדול שלוקח מנהל.
בהחלט, בהחלט. אני מסכים לחלוטין. הרי בבנקים הישראלים, עם הרגולציה שקיימת ובצדק על הבנקים, הסיכון הוא מאוד נמוך. אבל אם נחזור לשאלה, הדינמיקה הזאת של היחסי כוח והסימטרי של האינפורמציה בין המנכ״ל או המנכ״לית לבין הדירקטוריון, הם קיימים למעשה בכל החברות הציבוריות.
אני לא בטוחה שהם קיימים כולם באותה מידה. באופן כללי, אגב, לגבי מה שקורה בחדר הדירקטוריון, אני קשה לי להגיב כי המחקר שלי לא מתבסס על שהייה בחדרים האלו.
גיא, אני רוצה לשאול אותך, כמה אתה חושב שההייטק הוא שונה מהבנקים, והאם צריך באיזשהו אופן לנסות לרסן את שוק המשכורות הגבוהות בהייטק?
תראי, אני חושב שאני אענה מיד על שאלה ספציפית על ההייטק, אבל אני חושב שהשאלה היא צריכה קודם כל להישאל, דווקא ההייטק הוא מאוד מצליח והכי תחרותי, אז אולי זה המקום האחרון שצריך לחשוב עליו במונחים של המחקר הזה, אבל קודם כל אני אספר לך סיפור. וזה סיפור של שיחה, אחד על אחד, שהייתה לי לפני הרבה שנים, אני חושב שזה כבר 10 שנים, עם מישהו שדי מבין בנושא הזה של בורדים, של מועצות מנהלים ושכר מנהלים, ושאלתי אותו על שכר מנהלים הגבוה. הוא אמר, תראה, שמביאים הסכם שכר של מנכ״ל, מנכ״לית לחברה ציבורית, המנכ״ל מקדיש לעניין הזה שבועות או חודשים. זה הדבר הכי חשוב לו בעולם. והוא עושה לובי, ועושה יחסי ציבור, ומזמין חברת מחקר שמסבירה למה צריך להעלות לו את השכר. והוא אומר לו, לעומת זאת, חברי הדירקטוריון, אנחנו בדרך כלל מקדישים לעניין הזה כמה שעות לפני ישיבת הבורד. אז הוא אומר, תבין, פה יש מצב שיש איש אחד שזה הדבר הכי חשוב לו בעולם, וחבורה של אנשים שזה בעצם לא כל כך מעניין אותם. עכשיו, ענת, אני משאיר לך לנחש, מי זה האיש שאמר לי את הדברים? יש לך רעיון?
לא.
אפרת?
לא.
קוראים לו וורן באפט. הוא מנהל חברה של איזה חצי טריליון דולר, הוא מכיר בורדים במשך 60-70 שנה של מאות חברות מאוד גדולות. הוא כנראה לא קורא הרבה את הספרות הכלכלית על שווקים יעילים, וזאת הדרך שבה הוא כמתבונן בבורדים מסתכל על הדברים. אבל אם חשבת ענת או אפרת, אם חשבתם שבגלל שבאפט מסתכל בציניות על משכורות מנהלים, אפשר לראות לזה גם איזו אינדיקציה בחברות שנמצאות בתיקי השקעות שלו, אז התשובה היא לא. יש סיפור מפורסם שלפני 7-8 שנים, המועצת המנהלים של קוקה-קולה אישרה תוכנית אופציות למנהלים הבכירים בשווי של 7 מיליארד דולר. וזה באמת היה נחשב אפילו בארצות הברית שהכל אפשרי, זה היה נחשב דבר חריג. אז כולם ציפו לראות איך הבן של וורן באפט, פיטר באפט, יצביע בבורד, ומה הוא עשה, הבן שלו, שמייצג אותו, באפט הוא היה אז המשקיע הכי גדול בקוקה-קולה, הוא נמנע, הוא לא התנגד. אז שאלו אותו ב-CNBC, ברשת הכלכלית, באיזה שלב, שאלו את באפט, שנים אתה אומר שהמשכורות של מנהלים הם מנופחות, ושאין להם שום הצדקה, וזה נובע מזה שהמנהלים שבועים בידי הבורדים, והנה שמגיעה חבילת שכר ענקית, אגב, באופציות שלהם אתה מתנגד, באפט קורא אגב לאופציות, כרטיסי הגרלה, בגלל האופי האסימטרי שלהם, שאם המניה עולה, המנהל מרוויח, ואם המניה יורדת, אז המנהל לא מפסיד, באפט קורא להם lottery tickets. אז למה נמנעת? אז באפט כדרכו ענה בסיפור. הוא אמר, אם אתה יושב בשולחן ארוחת הערב, ואתה מגהק, ברץ', פעם אחת זה עובר. פעם שנייה שולחים אותך לאכול מעתה והלאה במטבח. ובתרגום הוא אומר, דירקטורים בעצם לא יכולים להביע התנגדות בנושאים חשובים, כי פשוט הם יהפכו להיות פרסונה נון גרטה בדירקטוריון, וישלחו אותם לאכול במטבח. אפרת, איך את מסכימה עם התיאור הזה?
תשמע, זה תיאור ש... בוא נאמר ככה, עם באפט לא דיברתי, אבל זה תיאור שמופיע בספרות של בבצ'וק, על החשש של הדירקטורים. יחד עם זאת, בהתייחס לנקודה שהתחלנו ממנה, עדיין עם כל התחלויים של השיטה הזו, אני לא בטוחה שלהטיל מגבלה על שכר בצורה גורפת, כמו שזה נעשה מערכת הפיננסית, זו התרופה. יכול להיות שיש דרכים יותר עדינות לטפל בה מאשר מגבלה כזאת.
זאת אומרת, למרות שהמחקר שלכם הוכיח שזה לא שינה את הביצועים של הבנקים, יכול להיות שפילו הפך היטיב איתם, את אומרת, זה לא היה הפתרון הנכון לעשות?
לא, אני לא אומרת את זה. המסקנות של המחקר בעינן עומדות. וכולנו, כל אחד בהשקפתו, אנחנו ארבעה אנשים שונים, כל אחד עם הדעה שלו, אבל כולנו, אף אחד מאיתנו לא מתווכח עם הממצאים.
הממצאים של המחקר הזה מאוד מפתיעים, והם שופכים אולי אור על פערי הכוחות בין דירקטוריונים לבין מנכלים. זה ההסבר היחיד שאפשר לתת לכך שמחיר השוק של המנהלים הוא לא בעצם מחיר שוק. האם לדבר הזה יכולות להיות השלכות נוספות בכלל, לא רק אגב על שכר מנהלים, אלא בכלל איך שאנחנו תופסים הרבה מהחוזים הלכאורה יעילים שאנחנו רואים בשווקים, כי אנחנו יודעים הרי שהמודל הנאו-קלאסי שעליו מתבססת הכלכלה והמחקר הכלכלי, יש בו הרבה מאוד הנחות על איזה סוג של יעילות שלא תמיד נמצא שם.
אני הייתי נזהרת מהרחבה בסופו של דבר, המחקר והתוצאות שלו מאוד מעניינות, אבל אני לא חייבה לומר שהוא בא ופותר את בעיית תגמול המנהלים או בעיית הממשל התאגידי. זאת אומרת, יש הרבה מחקר והרבה ספרות, ואנחנו בדקנו שאלה ספציפית, בדקנו שוב אירוע חקיקה מסוים, תגובת שוק ומה קרה בעקבותיה, על מספר לא גדול, צריך לזכור, 20 גופים פיננסיים. אין לנו יומרות לבוא ולהגיד שבזה אנחנו באנו ומצאנו פתרון או תשובה לשאלה הגדולה של תגמול מנהלים או של תפקוד דירקטוריונים.
אז בואו אני ארחיב את השאלה הזאת לכיוון אחר, והוא לא רק הכיוון הפיננסי לסיום. את חוק מגבלת השכר הובילו שורה של חברי כנסת, ואצלנו בעיתונות הכלכלית מקובל לקרוא לחברי כנסת פופוליסטים אוטומטית. ואז בא המחקר שלכם ואומר, אוקיי, החבורת האנשים שאתם קראתם להם פופוליסטית, כנראה הייתה להם איזו אינטואיציה לגבי המקרה הזה, והם עשו משהו שאין אינדיקציה כרגע לראות שהוא היה שלילי, בשעה לעומת זאת שהספרות הכלכלית, כלומר אלפי כלכלנים שאנחנו אף פעם לא קוראים להם פופוליסטים, אולי דווקא הם לא ראו משהו. ולמה אני אומר את זה? כי אני לא יודע כמה את עוקבת אחרי מה שקורה היום בכלל בעולם בתחום המדיניות הכלכלית. אני רוצה לדבר רגע על מקרו-כלכלה. אנחנו רואים בשנה, שנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, ממשלות בכל העולם ובעיקר בארצות הברית ובאירופה, פועלות בתחומים רבים בניגוד לאורתודוקסיה הכלכלית. הדבר הכי בולט כמובן זה בנושא הגירעונות והמדיניות המוניטרית. ואנחנו רואים פתאום איך שיש הרגשה שהפוליטיקאים מובילים והכלכלנים נגררים מאחור. בתוך האקדמיה יש היום למשל ויכוח מאוד ער לגבי כלכלני המקרו של הכלכלה, מאחר ומה שאנחנו רואים היום בשווקים, למשל בתחום של אינפלציה וציפיות אינפלציוניות וגירעונות, לא תמיד מתאים למה שהאורתודוקסיה הכלכלית אמרה הרבה מאוד שנים. והשאלה הרחבה שלי יותר, שמתחילה מהמחקר שלכם, היא האם אנחנו באיזו תקופה שבה אנחנו נראה שינוי בחלק מהפרדיגמות הכלכליות שאנחנו חיבקנו במשך 40-50 השנים האחרונות?
אני חושבת שכבר יש שינוי. כלומר, דיברתי קודם על שתי אסכולות. באמת האסכולה הקלאסית של תגמול זה מקסום ערך, ולעומת האסכולה שהולכת ומתפתחת של הרנט אקסטרקשן. זה גם אסכולה שכבר התפתחה בשנים האחרונות. המחקרים של פיקטי, שאתה מזכיר אותם, די הרבה מחקרים אקדמיים. זאת אומרת, זה לא משהו של חבר כנסת פופוליסט כזה או אחר, זה גם חלק מהספרות האקדמית, וזה חלק שבכן מתפתח בשנים האחרונות. אז יש קולות כאלה גם באקדמיה. זה לא רק במסדרונות הפרלמנטים.
דוקטור אפרת שוס, תודה רבה שבאת לאולפננו לדבר על נושא, על מחקר חשוב, ואנחנו מן הסתם עוד... את ממשיכה אגב לעקוב מאז אחרי מה שקורה בביצועים הפיננסיים של הבנקים, כי הרי המחקר שלכם מסתכל רק שנתיים לאחר החוק.
אני מודה שלא בדקתי, אבל קראתי טור שהתפרסם אצלכם בדה מרקר של מישהו שכן עקב, פרופסור אלי אמיר, וגם הוא כתב, זאת אומרת, הוא המשיך את המעקב עד 2020, וראיתי שזה נראה שהממצאים נמשכים, שעדיין אין הרע.
תודה רבה, אפרת.
תודה רבה.
בשמחה.
עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לאמיר פקטור, תודה רבה לדן ברומר, תודה לך, ענת.
תודה, גיא.
ולהתראות בשבוע הבא.